טוב, בואו נסכם את הנקודה שבה עצרנו אתמול. אנחנו התחלנו לעסוק במצוות הסדלת לרמב"ן, שהיא המצווה לרשת הארץ, ירושת הארץ. אני מסכם ככה ממש בקיצור מה שראינו. ראינו שבעצם יש, התחלנו לברר, שיש בעצם שתי מצוות שזו נובעת מזו. המצווה התכליתית היא מצוות יישוב הארץ. מה שקורה כאן הרמב"ן, ליישב את ארץ ישראל. כדי לקיים את המצווה התכליתית הזאת של יישוב הארץ, שהיא כוללת שני חלקים מצוות יישוב הארץ. א', העמדת ריבונות, העמדת שלטון, הקמת מדינה, לא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, שהחלק הזה של המצווה הוא מוטל על הציבור, על החברה, לא על אדם יחיד או על קבוצה. והחלק השני, הפרחת השממה, שלהפריח את השממה החל בחקלאות ובניין והמשך בכל משהו הפרחת השממה, שהחלק הזה הוא מוטל גם על הציבור וגם על כל יחיד, כדי לקיים את המצווה הזאת, במדבר לגנג, וורשתם את הארץ וישבתם בה, יש להוריש את יושבי הארץ. כלומר, אם אנחנו יכולים להעמיד שלטון ולהפריח שממה ללא מלחמה, או שאנחנו באים לכאן ואין כאן גויים, או שאנחנו באים לכאן ויש גויים שבורחים, הגויים ברחו, או שאנחנו באים לכאן ויש גויים שמקבלים את מרותם של ישראל, אחד משלושת אפשרויות, אז באמת אין צורך להילחם. אבל כנראה שזו לא תהיה המציאות, ולכן התורה מקדימה את פסוק נ"ב לנ"ג ג' וורשתם את כל יושבי הארץ. ואז כדי לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל להעמדת שלטון והפרחת השממה, אנחנו צריכים קודם כל לכבוש את הארץ. הכיבוש של הארץ נקרא מלחמת מצווה, שהוא בשונה ממלחמת רשות. הוא לא כמו מלחמת רשות להרחיב את גבולות הארץ או להגדיל את כבוד המלכות, כבוד המלך, אלא הוא, החלק השלישי שלו, עזרת ישראל מי הצר שבא עליהם, כי מלחמת המלך ומלחמת שבעה עממים, שהם שתי אפשרות האחרות של מלחמת מצווה, אין לפנינו היום, כי אנחנו לא יודעים מי הוא המלך ומי הם שבעה עממים, כי סנחי בלבל את האומות. אז לכן, כדי להיות שותף בעזרת ישראל מי הצר שבא עליהם, אנחנו צריכים להילחם מלחמת מצווה, שבמלחמת המצווה הזו אין פטורים, חתן מחדרו, כלה מחופתה, כל הפטורים שהתורה מתארת, מי שרס אישה ולא לקחה, בנה בית ולא חנכו, נטע כרם ולא חיללו, או איש ירא ורך הלבב, לשני הפירושים בגמרא, כפשוטו או ירא מעבירות שבידו, כל זה מיוחס רק למלחמת הרשות. מלחמת מצווה, הכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו, כלה מחופתה, וכל זה כדי לממש את מצוות יישוב ארץ ישראל, כשהגבולות שהתורה מתארת, גבולות הארץ, אלה בעצם הגבולות שעד לשם אנחנו צריכים להעמיד שלטון ולהפריח את השממה. בסדר? כלומר, גבולות הארץ זה לא איזושהי המלצה, אלא גבולות הארץ זה גדר המצווה. כמו שיש קלף, שאם אני רוצה לצאת דרך חובת תפילין, צריכות להיות כתובות עליו ארבע הפרשיות האלה, והפרשיות האלה בכתב הזה ובדיו הזה ועל הקלף הזה, והרצועות הן צריכות להיות בצבע מסוים ובצורה מסוימת, והקשר הוא צריך להיות קשר כזה ולא קשר אחר. כמו שלכל מצווה יש גדר, כך למצוות יישוב ארץ ישראל, יש קודם כל גדר המצווה, שזה הפרחת השממה והעמדת ריבונות, ויש את הגבולות שבהם חלה המצווה הזאת, שהם גבולות ארץ ישראל. החל מהגבולות היותר נקרא לזה מצומצמים, עד הגבולות היותר רחבים, היותר רחוקים. כמובן שכל זה, כל מצוות יישוב ארץ ישראל שעוברת דרך מצוות כיבוש ארץ ישראל, היא כדי להופיע את אותה קדושת ההכללה שהיא עומדת בסגולת הארץ הזאת, שכדי שתופיע הקדושה הזאת צריך להיות תאום, התאמה בין עם ישראל לארץ ישראל, אותה הקדושה וכו'. כל מה שדיברנו פה. בסדר? אז לא ישכוח את כל מה שדיברנו. לכן רק נקרא את הנקודה שבעצרנו, וזאת שחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה, דף 19, עמוד 52, בצד שמאל, קטע שני. וכן אמרו בגמרא, בסוטה אמר רבא, מלחמת יהושע לכבוש, דברי הכל חובה. מלחמת דוד להרווחה, דברי הכל רשות. ולשון ספרי וירישתי ושבת בה, בזכות שתירש, תש... טוב, כן. כמו שאמרנו, זה שתי מצוות שזאת תלויה בזאת. אם נבוא לארץ ישראל ולא יהיו פה גויים, נצטרך להילחם? מה? יש מצווה מקדימה. המצווה שהיא מקדימה למצוות יישוב ארץ ישראל, אם נידרש, היא מצוות כיבוש הארץ. כיבוש הארץ מקף מלחמת מצווה. אבל יכול להיות תיאוריה, באופן תיאורטי, שלא נצטרך ליישב את הארץ דרך מצוות כיבוש הארץ. כי זאת מצווה אחת. כי המצווה היא ליישב את הארץ. המצווה היא יישוב הארץ. האופציה לעשות את זה, יש כמה אופציות. אחת האופציות היא מצווה מקדימה למצווה שהיא יישוב הארץ. לכן הקדמנו את הפסוקים שבורשתם את הארץ זו המצווה, וורשתם את כל יושבי הארץ זאת ההכנה למצווה. שאתה יכול להגיד שההכנה למצווה הזאת גם היא נקראת מצווה. מלחמת מצווה. בסדר. כי אתה לא יכול, זה מיני ובה, זה אי גופה, אתה לא יכול ליישב את הארץ אם אתה לא, אם יש אויב שמנסה לעכב את הישיבה שלך, אז אתה יכול לקיים את המצווה הזאת אם אתה לא כובש את הארץ. וכדי לכבוש את הארץ אתה צריך להילחם. אז המלחמה היא מצווה, זה נקרא מלחמת מצווה. מה? והורשתם את הארץ, אז זה תלוי, עוד פעם, שנצטוונו לרשת הארץ, אז או שנגיד שהישיבה, זה הזכרנו כבר, או שהרי הפסוק אומר, והורשתם את הארץ וישבתם בה, נכון? וישבתם בה זה יישוב הארץ. והורשתם את הארץ, זה צריך להוריש את הארץ. אז יש מי שיגיד, והורשתם את הארץ והורשתם את אותם יושביה, שזה כמו נון בית. בסדר, והורשתם את הארץ, זה או שזה הורשה ביחס ליושבים, ואז המצווה היא במילים וישבתם בה, וישבתם בה. או שהורשתם וישבתם זה דבר אחד, והורשתם זה מלחמת מצווה. בסדר? וישבתם זאת המצווה ליישב את הארץ. יכול להיות. הרמב"ן הרבה, בחלק הראשון, כשהוא מדבר על, אולי בואו נקרא זה שוב. שנצטוונו לרשת הארץ וכו', ולא נעזבה ביד זולתנו מן אומות ולשמה, והוא אמרו להם, והורשתם את הארץ וישבתם בה. נכון? הוא לא מחלק עכשיו בין ה-והורשתם לבין וישבתם. אחר כך הוא אומר, כמו שאמר, ובו הר האמורי וכל שכנה בערבה וכו', והראיה שזו מצווה, אומרו יתעלה בינן המרגלים, עלה רש. אם כן, והורשתם. עלה רש. וכו'. וגם אחר כך, עלו הורשו. אז אתה רואה, וכן, ובסוף הוא אומר הוראה שהיא מצווה. אז מה המצווה? ההורשה או הישיבה? תשובה, זה שני חלקים של מצווה אחת. מצוות הישיבה היא המטרה, היא המגמה, היא התוצאה, ואי אפשר כנראה לממש את המצווה הזאת, אלא אם כן אנחנו נוריש. כנראה, כך צריך לומר. בניגוד לרשי, שרשי אמר שההורשתם זה הציווי, והוישבתם זה התוצאה. זה הממלא. אני מציע, בואו נקרא עוד כמה שורות, כדי שזה קצת יתבר לנו יותר. ואל תשתבש ותאמר, בואו נתקדם. ואל תשתבש ותאמר, כי המצווה הזאת היא המצווה במלחמת שבעה עממים, שנצטוונו לאבדם. כלומר, אפשרות אחת לומר, שיש כאן ציווי היסטורי, או ציווי דתי. כלומר, ציווי היסטורי, שזה רק לדור יהושע בן נון, שכבש את הארץ בפעם הראשונה, אז זה רק ציווי לדור ההוא, אבל לא לכל הדורות. אפשרות שנייה, שזה ציווי דתי, אותם אלה שישבו בארץ ישראל, אותם הגויים שישבו בארץ ישראל, היו עובדי עבודה זרה. שהרי הפסוק אומר, ואיבדתם את כל משכיותם, ואת כל משכיותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו. אז אולי הציווי הזה הוא מיוחס רק או א', מבחינה היסטורית לדורו של יהושע, או ב', מבחינה דתית, רק לעובדי עבודה זרה. אבל אם יושבים פה גויים שהם לא עובדי עבודה זרה, או יושבים פה גויים שהם לא בדורו של יהושע, אלא בדור שלנו, אולי המצווה הזאת לא שייכת כלפיהם. אומר הרמב"ן, ואל תשתמש ותאמר כי המצווה הזאת היא המצווה, היא המצווה במלחמת שבעה עממים שנצטווינו לאבדם בגלל שהם עובדי עבודה זרה, שנאמר ואחרים תחרימם. אין הדבר כן, שאנו נצטווינו להרוג האומות ההם בלחמה ממנו, ואם רצו להשלים נשלים ונעזבם בתנאים ידועים. אני לא אומר שזה מדויק מה שאני אומר עכשיו עד הסוף, אבל התנאים הידועים זה כנראה מה שכותב הרמב"ם לגבי הפסוקים שנראה אותם בהמשך, שכבר הזכרנו לפחות משהו מהם, שלושת התנאים של הסכמי השלום. כלומר, לפי, כשרשי אומר והורשתם וגירשתם, לרשי במלחמת מצווה אין הסכם שלום. מלחמת שבעה עממים אין הסכם שלום. והורשתם וגירשתם. זהו. אבל הרמב״ם אין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו לשלום, אחד מלחמת נמצוא, אחד מלחמת רשות, מקור 8 וכולי. אז כנראה שהרמב״ן, כשהוא כותב מה שהוא כותב פה, אז הוא מסכים שגם במלחמת מצווה יש אפשרות לקרוא לשלום. האם זה כולל את המלאק? עוד סוגיה. אבל ודאי את שבעה עממים. וכו'. עובדה שהוא כותב כאן. ואם רצו להשלים, נשלים. כלומר, יש אפשרות להשלים. ונעזבם בתנאים ידועים, שלושת תנאי השלום. נראה בהמשך. א', שבע מצוות בני נוח. ב', הכרה בריבונות ישראלית בלעדית על הארץ ושירות לאומי לטובת הריבונות הזאת. נראה בהמשך. בלשון התורה, מס, עבדות ושבע מצוות. כלומר, יצירת היחס הנכון בין הגוי לבין אלוהים, שבע מצוות, ויצירת היחס הנכון ביניהם לבין הנציגות של, הקדוש, של אלוהים בהיסטוריה, עם ישראל, שמופיע בארץ ישראל, העמדת ריבונות ושירות לאומי. אז אם רצו להשלים, נשלים. הראיה אומר הרמב"ן, גם הרמב"ן מגיד בהמשך, כמו שיהושע קרא לשלום, וקרא מי שרוצה ללכת שילך, והלך, הגרגשי הלך. ואם רצו להשלים, נשלים ונעזבם בתנאים ידועים, על פי מה שהתורה מתארת, נראה בהמשך. אבל הארץ, לא נניח אותה בידם, ולא ביד זולתה מן האומות, כלומר לא בידם ביד שבעה עממים, ולא ביד זולתה מן האומות, כלומר כל אומה אחרת שהיא לא עם ישראל, בדור מן הדורות. אז אם כן, הנה פעם ראשונה מהרמב"ן, המצווה הזאת היא לאורך כל הדורות, בדור מן הדורות, ובית היא לא שייכת דווקא לעמים האלה, אלא גם ביד זולתה מן האומות. כל אומות העולם ובכל הדורות. אז זה לא תלוי בתקופה היסטורית של יהושע בן נון, וזה לא תלוי בעובדי עבודה זרה. הוא חוזר על זה עוד פעם. וכן אם ברחו האומות ההם מפנינו והלכו להם כמאמרם הגרגשי פניו, הלך לו ונתן להם הקרב החולה הצטובה כי ארצם זו אפריקי, אז אם אין מול מי להילחם, אין צורך להילחם. נצטווינו אנחנו לבוא בארץ, ולכבוש המדינות, לכבוש אין הכוונה במה של מלחמה, אלא במה של הקמת שלטון, הקמת ממלכה, להושיב בשבטנו. וכן אחרי אחריתנו את העמים ההם, אחרי שניצחנו אותם במלחמה, אם רצו אחרי כן שבטנו לעוזבה ולכבוש להם ארץ, את ארץ שינר או ארץ אשור וזולתה מן המקומות, תמורת הארץ הזאת, במקום הארץ הזאת, אינם רשאים. שנצטווינו בכיבושה ובישיבתה. הנה ברק. המילה נצטווינו על שניהם. בכיבושה ובישיבתה. וממאמרה מלחמת יהושע לכבוש, תבין כי המצווה הזאת היא הכיבוש. וכן אמר בספרי, כלומר מצוות יישוב ארץ ישראל עובר דרך מצוות כיבוש ארץ ישראל, הנקראת מלחמת מצווה. וכן אמר בספרי, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם נתתיו, אמר להם, כל המקום שתכבשו חוץ מהמקומות האלה, האלו הרי הם שלכם. או אולי רשות בידם לכבוש חוץ על הארץ עד שלא יכבשו ארץ ישראל. האם הסדר מעכב, האם זה תלוי אחד בשני. תלמוד לומר וירשתם גויים גדולים ועצומים, ואחר כך כל המקום, כל המקום, כל תכבשו שבעה עממים, אחר כך אתם רוצים להרחיב את הגבול, עד כדי מלחמת הרשות, בסדר גמור. ואמרו, ואם תאמר מפני מה כיבש דוד ארם נהריים וארם צובה, ולא ניכנס כרגע איפה זה ארם נהריים ואיפה זה ארם צובה, האם זה כן חלק מגבולות הארץ, או לא חלק מגבולות הארץ, לפי הגמרא פה, זה באופן יחסי מחוץ לגבולות הארץ, טורקיה, עיראק וכו'. ואין מצוות נוהגות שם, זה קשור לעוד סוגיה של מצוות התלויות בארץ וכו'. בכל אופן, אמרו דוד שלא, דוד עשה שלא כתורה. והתורה אמרה, מי שתכבשו ארץ ישראל, תהיו רשאים לכבוש חוץ על הארץ. קודם כל, ארץ ישראל עצמה, אחר כך הרחבת הגבולות, והוא עשה הפוך. והוא לא עשה כן. הרי פעם שנייה שנצטווינו בכיבוש בכל הדורות. הנה, דור דוד, זה לא קשור ליהושע בן נון. לא קשור דווקא לעובדי עבודה זרה. אם כן, הרי שנצטווינו בכיבוש בכל הדורות, אם כן, מלחמת מצווה היא לא תלויה בתקופה היסטורית של יהושע בן נון, ולא תלויה בעובדי עבודה זרה החיים פה. ואומר אני, כי המצווה שחכמים מפליגים בה, והוא דירת ארץ ישראל, המגורים בארץ ישראל, עד שאמרו, כל היוצא ממנה ודר בחוץ לארץ יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה, גזור והדבק, כל מה שלמדנו כאן, הרמב"ן, כל השרים והמזלות השר של אותה אומה וכו', שנאמר כי גרשון היום מסתפח בנחלת השם לאמור לכבוד אלוהים אחרים, חסר שם תו בנחלת, וזולת זה הפלגות גדולות, שאמרו בה נראה תכף כמה הפלגות, כמה דברים גם נפקמינות להלכה, עד כמה העלייה לארץ ישראל והיישוב בה הוא חשוב, כל זה, הכל הוא ממצוות עשה הזה, שנצטוונו לרשת הארץ ולשבת בה. תמיד הוא יחזור ואורשתם, ישבתם לרשת לשבת. מלחמה, העמדת שלטון, הפכת השממה. אם כן, סיכום, היא מצוות עשה לדורות. לא רק דור יהושע, ולא רק לפי עובדי עבודה זרה. מתחייב כל אחד ממנו, כל אחד מאיתנו, ליישב את הארץ. את החלק של העמדת שלטון, אדם פרטי לא יכול לקיים. את החלק של הפכת השממה, ודאי שהוא מחויב לקיים. אם כן, מצוות עשה לדורות, מתחייב כל אחד ממנו, ואפילו בזמן גלות, זה לא קשור לבית מקדש או לא בית מקדש, כידוע במקומות הרבה, והרמב"ן בעצמו, על עצמו, קיים את זה. עלה לארץ ישראל, כדי לממש משהו היה מסוגל ממצוות יישוב ארץ ישראל. ולשון ספרי שראינו אותה כבר, מעשה ברבי יהודה בן בטרה ורבי מתיה בן חרש ורבי חננה בן אחי רבי יהושע ורבי נתן, שהיו יוצאים חוץ על הארץ והגיעו לפלטיה, וזכו את ארץ ישראל, זקפו את עיניהם ולגו דימותיהם וקראו בגדיהם, קראו את המקרא הזה והרשתה ושבתה ושמרת לעשות, ואמרו, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות, שקולה על פי כל מה שדיברנו פה. יפה, דרך אגב, היו שני סיפורים שם בספר, זוכרים? יפה, איזה סיפור יותר חמור? לא זה, השני. נכון? מה? שהלכו ללמוד תורה. נכון? יפה. כאן לא כתוב שהם חזרו וגם לא הייתה כתובה הסיבה. פלטיה זה שם מקום, פלטון. אלא כנראה שהרמב"ן יודע שיש מצבים מסוימים של לצאת לחוץ על הארץ מותר, למשל ללמוד תורה, נישא אישה, באופן זמני, ולכן הרמב"ן כפסיקת הלכה, הוא לא מביא את הסיפור ההוא שהוא לא נפסק להלכה, כי באופן זמני כדי נישא אישה ללמוד תורה או כלכלי מבחינות מסוימות, מותר לעזוב את הארץ באופן זמני, מביא את, ה, את, ה, את, ה, את הסיפור היותר פשוט כדי לא לסתור את ההלכה. טוב, אולי אפשר לענות את התשובה הזו. כן, מישהו רצה מקודם לשאול שאלה. כן.
אמרנו שגבולות הארץ הם גדרי מצווה.
נכון. גבולות הארץ זה לא ביטחון. גבולות הארץ זה גדרי המצווה.
אז כמו נגיד גדרי מצוות שבת.
כן. אז הזכרנו את זה אתמול. נכון. שיש שבת מ-5 אחרי צהריים ביום שישי עד 6:30 אחרי צהריים בשבת. יופי. אז זה גבול הזמן. יש גם גבול מקום.
אם אדם לא שומר דקה אחת בשבת, אז הוא מחלל שבת.
כן.
אז האם אפשר להקיש בין
יישוב ארץ ישראל? לא. לא נפסק להלכה שיישוב ארץ ישראל הוא תלוי בזה שאתה יכול ליישב את כל ארץ ישראל, או למשל בפסגה של יישוב הארץ הזו, שזה מקדש ומלכות. למשל הגמרא בבבלי תכף נקרא, שזה אחד המקורות הפשוטים יותר, יש מקורות יותר מורכבים, שהגמרא אומרת שעולים לארץ ישראל בכל הדורות, בכל מצב. הגמרא והמשנה, הגמרא והשכון ערוך לא תלו את זה בגורמים כאלה ואחרים. כן. לא הבנתי, לא הבנתי, לא. היום זה ככה, מה זאת אומרת? האם היום זה עזרת ישראל מייצר שבעליהם? מה אתה אומר? ברור. זה לא רק הכנה למלחמה. זה מלחמה. נכון, בתש, כמו שאמרנו. נכון. גם לא לתלמידי חכמים. זאת סוגיה, שיעורי בית. לא נפתח אותה פה. האם בחורי ישיבה צריכים להתגייס לצבא? התשובה היא כן. לא רק שבט לוי בלבד, בסדר, אז עם ישראל צריך שיהיה שבט לוי, אז צריך שיהיו אנשים שילמדו תורה כדי לבנות את העולם הפנימי הרוחני האלוהי של ישראל, נכון? זה בחינת עת לעשות לשם פירות תורתך, נכון? וזו בחינה שגם מי שלא מתגייס לצבא בפועל, הוא יודע להעריך את מי שמתגייס לצבא כי הוא ממלא את מקומו. ולא לזלזל בו ולקרוא לו חרדק. עת לעשות להשם, אפשרות תורתך. מה? מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים. אם היא יכולה לעשות על ידי אחרים. מצד החובה העקרונית, כל אדם בישראל מחויב להיות שותף בהגנה על ארץ ישראל, בעזרת ישראל מייצר שבא לב. ובזה הוא מקיים מצווה רבה. מצוות יישוב ארץ ישראל עובר דרך מצוות כיבוש הארץ. כולל חתן מחדרו וקלה מחופתה, וודאי כולל תלמידי חכמים. כלומר, כולל אברכים. העם ישראל זקוק לאברכים, בפרט אחרי הכחדת הקהילות בשואה. נכון, בסדר. אז יכול להיות שאדם, באופן נקודתי, הוא לא הולך לצבא, אבל הוא מאוד מעריך את הצבא ואת מי שכן הולך ממקומו, והוא השליח שלו. ולכן הוא כל יום אומר לו תודה רבה בבית כנסת, או בכולל, כשהוא הולך לצבא. כי יודע שהוא היה דעריכתה שלו, השליח שלו. אתה במקומי? כמו אדם שמקריב קורבן, הקורבן במקומך. היית אמור להקריב את עצמך. כן, בבקשה. אבל אני לא רוצה לפתוח את הסוגיה של גיוס תלמידי חכמים. זו סוגיה אדירה. תרצו מקורות, אני מפנה אתכם, יש חוברת של שבי חברון, לא זוכר איך היא נקראת, יצא לפני הרבה שנים. יש חוברת של חבר'ה מקרני שומרון, היא נקראת עזרת ישראל מייצר. לא, לעזרת השם בגיבורים, סליחה. יש איזושהי עבודה בזמנו שאני עשיתי לפני הרבה שנים, שהיא קשורה לחוברות האלה, ליקטתי משם בעיקר. מקורות ארוכים. אבל אני אומר עוד פעם, גם מי שהוא לא הולך לצבא, כי הוא יכול להיות, נקרא לזה, תחנת הדלק הרוחנית של עם ישראל, שהעם ישראל כל כך זקוק לה, הוא לא מזלזל בצבא והוא לא מזלזל בחיילים. הוא מכיר את הערך, הוא מכיר את החשיבות, הוא מכיר את המצווה, והוא יודע שאלה שהולכים לעשות את זה בפועל, הם השליחים שלו. מה? מי שלא רוצה להתגייס לצבא, אלא להתפתח בבניין רוחני, ילך לשאול רב. ולא להפך, ולא מי שרוצה ללכת לצבא ישאל רב. מי שרוצה להישאר בישיבה ישאל רב. פשטה הלכה? כן. זהו, סיימת? זה סוגיה. לא נפתח אותה פה. מה? זה תלוי במדרגה הרוחנית שלך. לא מצאנו שאיש הירא ורך הלבב מעבירות שבידו פטור ממלחמת מצווה. מצאנו שאיש הירא ורך הלבב מעבירות שבידו פטור ממלחמת רשות. לכן מי אומר שהמדרגה הרוחנית שלך היא פותרת אותך מגיוס לצהל? זה לא קריטריון. אתה אומר, אם אני רוצה להיות שליח כיבוש ארץ ישראל כמו שצריך, צריך לשבת שנים בישיבה ולבנות את עצמי. בסדר גמור? לא נגד. אבל אל תתלה את זה כקריטריון. זה לא קריטריון בהלכה. איש הרי ורח עליו מעבירות שבידו זה קריטריון למלחמת רשות, לא למלחמת מצווה. איש הרי ורח עליו כפשוטו שהוא פחדן מלהילחם, זה קריטריון למלחמת רשות, זה לא מלחמת מצווה. אתה פחדן, תזקוף קומה, תתחסן. יש עבירות בידך, תעשה תשובה. מה זאת אומרת? זה כמו אחד אומר, אני לא יכול לדייק במצוות הנחת תפילין של ראש בדיוק במקום על הראש, אז אני לא מניח תפילין. כי מי יודע אם אני אדייק? יש גישה כזאת בתוספות, נראה עוד מעט. שחכמים אמרו, תלמיד טועה כתבו. שעוד מעט אנחנו לא יכולים לקיים את המצוות התלויות בארץ כמו שצריך, אנחנו פטורים מצוות יישוב ארץ ישראל. איפה מצאנו דבר כזה בהלכה? אז נראה בהמשך. אני מחדד ומוסיף על מה שאמרת. המדרגה הרוחנית של האדם איננה קריטריון לא להתגייס לצבא. מה אפשר לעשות? זה נפסק להלכה מה שאני אומר עכשיו. אתה רוצה לכתוב שולחן ערוך, תכתוב. אני מעדיף את הבית יוסף, לא אותך. אני גם לא מעדיף אותי. אני מעדיף מה אומר, השולחן ערוך, רבי יוסף קארו. כן. לא, חבר'ה, שלא תשתבש עלינו דעתנו. זה הסדר, זה האמת. זה הישרות ההלכתית. זה שעת לעשות לשם פירות תורתך, וצריך הרבה בחורי ישיבה. ואני צריך להיבלות מבחינה רוחנית, כי אחרת אני אתקלקל, ובטח אני לא אבנה את העולם. כל זה נכון, אבל זה לא עיקר העניין, זה לא עיקר הדין. עיקר הדין, לך לצבא. זהו. כן. זה מצווה, חזל הגדיר אותה, מלחמת מצווה. כן, אבל הרמב"ן בעצמו אומר, חוזר למילה מצווה כמה פעמים. קראנו את זה אפילו בסוף עכשיו. וזולת זה הפלגות גדולות שאמרו בה, הכל הוא ממצוות עשה הזה. יש למצוות עשה שיישוב ארץ ישראל הרבה הרבה פרטים, הרבה הרבה צדדים, שנצטווינו לרשת הארץ ולשבת בה. אז אתה רואה, המילה מצווה, הכל הוא מצוות עשה הזה, שנצטווינו גם לרשת, גם לשבת. אז אתה רואה שהירושה או ההורשה זה חלק מהמצווה. זה נקרא מלחמת מצווה. עזרת ישראל מיצר שבא עליהם. רבותיי, בואו נדבר רגע משפטים של ילדים בגן, בסדר? אם אין צהל, מחר צהל מתפרק, מה יקרה עם, עם מדינת ישראל? מושמדת או 5 דקות. נכון? בלי דרשות עכשיו. אל תגיד לי מהשמיים ילחמו, השם ילחם לכם. אין צהל, המדינה מושמדת. זהו, מה הפלפולים האלה? יש למישהו ספק שבזכות שיש לנו צהל חזק, ולא רק צהל, אלא כל המערכות הלאומיות, אבל עכשיו מדברים על, על מלחמה, צהל חזק עם כל הבעיות שבו והדברים שצריכים טיפול בו. לא שכחנו, בסדר, אנחנו יודעים שהדברים מורכבים. אבל זה מה שמחזיק את המציאות שנקראת העמדת ריבונות והפכת השממה. יש למישהו ספק בזה? כיבוש הארץ הוא מאפשר ישיבת הארץ, לא יהיה כיבוש, לא יהיה ישיבה. מה זה הפלפולים האלה? ואני מציע, בואו נפרק את צהל, רק למחר, יום אחד נפרק את צהל. לא פשוט? פשוט, מה אתה מתחכם? מה אנחנו מתחכמים פה? על מי אנחנו עובדים? על עצמנו? השם ילחם לנו. השם ילחם לנו דרכנו. הקדוש ברוך הוא אמר לנו מלחמת מצווה. הקדוש ברוך הוא אמר לנו על ארש והורשתם וישבתם. זה כתוב בתורה, זה לא המצאה של הכיפה הסרוגה. זה הקדוש ברוך הוא אמר את זה. כשאהרון קרוב נפצע שיהיה בריא, אז כשהוא היה במצב מאוד קשה, חתן שיצא מחדרו בשבעת ימי הברכות, ממש יום אחרי חתונתו, יצא להילחם בעופרת יצוקה ונפצע קשה, ועכשיו קם על הרגליים ומגיע לכאן מדי פעם דרך אגב. וכולי. אז ההורים, האבא, מכיר טוב, אז הסתובבו בעצם כל מיני רבנים וצדיקים וחסידים וכולי, אדמו"רים שהתפללו עבורה וכולי. אז סיפר לי האבא, הרב זאב קרוב, שפעם אחת הם הגיעו, גם האמא סיפרה לי, שהגיעו לאיזשהו אדמו"ר אחד, וחתן מחדרו, מלחמת מצווה. אז שואל לו האדמו"ר, למה הוא יצא למלחמה? הוא התחתן. אמר לו הרב קרוב, מה זאת אומרת למה? מלחמת מצווה, כל הוציאים אפילו חתן מחדרו. נכון, נכון, כן. לא מצחיק. אני אמרתי אז כבר, אני חושב שהסיפור הזה של אהרון קרוב, אמרתי גם לו, אמרתי גם להורים שלו. הסיפור הזה, אני בטוח שהוא גרם את טלטלה עזה בציבור החרדי. להבין מה זה דבקות אמיתית בקיום מצוות. ובפרט במצווה שהיא עד כדי סיכון נפש. שחתן יוצא מחדרו, יום אחרי חופתו, ונפצע קשה מאוד. זה דבקות באשם. זה דבקות בתורה. זה דקדוק במצוות. עד שאתה מניח תפין של רבנו אותם, בוא נראה אותך, חתן יוצא מחדרו. זה לא חוכמה גדולה להניח תפין של רבנו אותם. חוכמה גדולה לצאת חתן מחדרו למלחמת מצווה. זה חוכמה. פה נמדדת הדבקות האלוהית. וזה רק סמל ודוגמה עקרונית לעניין הזה. למה אתם בשקט? כי הדברים כל כך פשוטים וישרים. רק הבעיה שהם לא נאמרים אף פעם. נכון חננאל? מה? טוב, הלאה. טוב, לפעמים יש חלקים בשולחן ערוך שנשכחו, מה אפשר לעשות? צריך ללמוד החלקים האלה. טוב, מתקדמים רבותיי? מתקדמים, אם הגענו לפה, אז כדאי להזכיר כמה דברים. יש פה גמרא, צריך לפתוח אותה, לא נעליף את הגמרא. גמרא דף, גמרא מסכת כתובות, סוף מסכת כתובות, עוסקת כדוע בסוגיית ארץ ישראל. אני לא הולך עכשיו לפתוח שולחן ערוך, למרות שנעשה את זה אולי בהמשך, אבל כרגע בואו נכיר גמרא. דברים פשוטים, ידועים, אני רק הולך לקרוא בלי להסביר יותר מדי. השולחן ערוך, אם תכף יביאו שולחן ערוך, נקרא להלכה. דברים פשוטים. גמרא כתובות, דף קוף יוד עמוד ב', אני מתחיל במשנה. קוף יוד עמוד ב'. הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין. שימו לב שהגמרה הזאת שכתובה בבבלי, לא בירושלים, בבבלי, נפסקה להלכה בשכן ערוך. הגמרה הזו, או כרגע אני במשנה, המשנה והגמרה הזאת לא תולה את הגדר הזה של עלייה לארץ, לא במצב רוחני של עם ישראל, לא אם יש פה גויים, לא אם יש פה בית מקדש, זה לא תלוי בכלום. כמו שהתורה תגיד לך, תניח תפילין, ולאות ילדיך תופעות בין עיניך, תגיד לך בסוכות ישבו שבעת ימים, תגיד לך הכל מעלין לארץ ישראל. הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין, תכף נראה מה זה הכל. מה המילה הכל באה להרבות, באה לרבות. אז הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין. אחד האנשים ואחד האנשים וכו'. הכל מעלין לארץ ישראל, שואלת הגמרא להטויה מאי. מה המילה הכל באה להוסיף? מה היא באה להרבות? להטויה, להביא מה? מה להביא? מה להוסיף? תגיד, מעלין לארץ ישראל, מה זה הכל? מה שהכל הזה בא לרבות איזושהי מציאות. מה הוא בא לרבות? להטויה מאי, אומרת הגמרא, להטויה עבדים. שאפילו עבדים, יש שאומרים כנעניים, שהם חייבים במצוות כאישה, הם גם יכולים לראות מעט לכפות אפילו את אדוניהם לעלות לארץ ישראל, כי בארץ ישראל לפחות המצוות שהם מחויבים בהם כאישה יקיימו לא כציונים אלא כמצוות אמיתיות. להטוי העבדים. ולמען דתני עבדים בדיעה, יש דעה שלומדת שעבדים יכולים לכפות את אדוניהם. להטוי המאי. ולמען דתני עבדים בדיעה להטוי המאי. אומרת הגמרא, להטוי מנווה היפה לנווה הרעה. כלומר, גם אם אתה גר באיזה וילה 18 קומות בארצות הברית, מנווה היפה, אתה עולה לארץ ישראל, לנווה הרעה, אין מקום רע בארץ ישראל, אבל דירת רבע חדר בקריית משה שווה פי אלף מווילה 180 קומות בארצות הברית. אז אפילו מנווה היפה בחוץ לארץ, לנווה הרעה בארץ ישראל, הכל מעלין. אז הכל בא לרבות עבדים, או בא לרבות אפילו שהמעמד ה... הכלכלי הדירתי שלך ייפגע, אתה עולה לארץ. הלאה, קצת מדלג. תנו רבנן. מה קרה? מה מעניין שם? הגמרא, סליחה. תנו רבנן. הוא אומר לעלות. עכשיו הגמרא מתחילה לייצר כל מיני סיטואציות. אני מזכיר לכולנו ששלום בית זה אחד הדברים הכי חשובים בתורה, ביהדות. נכון? שם השם נמחה על המים. כדי לעשות שלום בית בין איש לאשתו, אישה סוטה. נכון? אז לנו יותר חשוב משלום בית. יפה. אבל אנחנו לא פוסקים את זה כרגע להלכה, אנחנו לומדים את הסוגיה. כך נפסק להלכה, אנחנו לא מכרים ככה את ההלכה. מה קורה שאחד מבני הזוג רוצה לעלות לארץ ישראל, והשני לא רוצה לעלות? אומרת הגמרא, תנו רבנן, הוא אומר לעלות, והיא אומרת שלא לעלות. כופין אותה לעלות. הוא יכול להכריח את אשתו לעלות. ואם לאו, ואם היא לא רוצה, תצא ולא כתובה. יש לו לגיטימציה לגרש את אשתו, ובכך היא מפסידה את כתובתה. טוב, אז זה לא חידוש כל כך גדול, כי מעיקר הדין גט, הוא יכול להיות בכפיית הבעל. אז פה זה סוגיה אחת שיכול לכפות עליה, הוא רוצה לעלות לארץ ישראל, היא לא רוצה לעלות, אז מפרקים את המשפחה, ואפילו היא מפסידה את כתובתה על הדרך. טוב, היא אומרת לעלות, והוא אומר שלא לעלות. היא רוצה לעלות לארץ ישראל, הוא לא רוצה. אומרת הגמרא, כל זה נפסק להלכה. כופין אותו לעלות, ואם לאו, יוציא ויתן כתובה. לא מצאנו שום מקרה, אין מצב, שאישה מגרשת את בעלה ועוד מחייבת אותו לשלם כתובתה. פה זה מקרה יוצא דופן, שאישה מסוגלת אפשרי, שתגרש את בעלה ותחייב אותו לשלם כתובתה. היא רוצה לעלות והוא לא רוצה לעלות. אז היא מחייבת אותו לגרש אותה, ואפילו לשלם כתובתה. תראו מה זה, מצוות יישוב ארץ ישראל, יותר חשובה משלום בית. אני אומר במזהירות, שאף אחד ששומע את השיעור הזה, לא יחליט שהוא מגרש את אשתו, היא תחליט שהיא מגרשת את בעלה. אבל, מעיקר, הדין זה הדין. זה הדין. עד כדי כך שזה כולל את הכתובה, כי הוא מגרש אותה. אז היא מפסידה כתובתה, היא מגרשת אותו, מחייבת אותו לשלם כתובתה. הלאה. וכן להפך, היא אומרת לצאת, והוא אומר שלא לצאת. הם גרים בארץ ישראל. היא רוצה לצאת לחוץ לארץ, לעזוב, גלות, והוא לא רוצה לצאת. כופים אותה שלא לצאת, ואם לאו תצא בלא כתובה. להפך, הוא אומר לצאת, והיא אומרת שלא לצאת, כופין אותו שלא לצאת, ואם לאו יוציא ויתן כתובה. זה אפשר בשולחן ערוך, כל מה שעכשיו אנחנו אומרים. מה? זה השורש, זה כל מה שלמדנו על מהי קדושת ארץ ישראל. טוב, יש פה עוד כמה דיונים. אחר כך כל הסוגיה, אחר כך קצת אגדתות. תנו רבנן, לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים, ואל ידור בחוץ לארץ בעיר שרובה ישראל, שכל אדם בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, וכל אדם בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, וכו' וכו'. טוב, בקיצור, דברים ארוכים. אז הנה דוגמה הלכתית. יפה. מה נפסק להלכה? אז תסתכלו רגע ברשותכם, אולי לפני כן, עוד איזה חלק אחד שחסר לנו פה בכל הסוגיה הזאת, זה שלושת תנאי השלום, שהזכרנו את זה גם על פי הרמב"ן, וגם על פי הרמב"ם, במקור מספר 8. אז בואו נחזור רגע לשם. הלכות מלכים, פרק ו' הלכה א', אין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו שלום. לפי הרמב״ם, קוראים לשלום גם במלחמת מצווה, לא רק מלחמת רשות. אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצווה. שנאמר כי תקרא וליר להילחם עליה, מחלוקת גדולה בין הראשונים, האם הפסוק הזה מדבר במלחמת רשות או מלחמת מצווה, הרמב״ם מסביר אפילו מלחמת מצווה. כי תקרא וליר להילחם עליה וקראת אליה לשלום. עכשיו, כדי מה נקרא קריאת השלום? מה כולל השלום הזה? שלושה חלקים. א', אם השלימו, איך השלימו? וקיבלו שבע מצוות שנצטוו בני נוח עליהן. קודם כל, גוי שרוצה לגור בארץ ישראל. עכשיו משפט רוחני. אישיות של צלם אלוהים אנושית, גוי, שרוצה להיות שייך למקום שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו, ארץ ישראל, חייב לייצר את היחס הנכון בינו לבין אלוהים. אתה לא יכול לחיות במקום שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו ארץ ישראל, אם אין לך, אם אתה לא חי על פי הסטנדרטים שלך כגוי אל מול אלוהים. לכן, לא יכול להיות שגוי יחיה פה כשהוא לא סידר את היחסים שלו עם אלוהים. סידור היחסים שווה שבע מצוות בני נוח. זהו. אתה נוצרי, מוסלמי, לא יודע מה, אין לך מקום בארץ הזאת. בארץ הזאת, גוי שמתנהל על פי סדר הופעת הבורא בבריאה דרך גוי, קרי שבע מצוות בני נוח. לכן תנאי ראשון כדי שגוי יחיה בארץ, זה דבר פשוט והגיוני, הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו בארץ ישראל, לא דרך שליח, לא דרך שר, לא דרך מזל, לא דרך וכו'. הקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה ישירה בארץ ישראל, כדי שגוי יוכל לחיות כאן בממד של ההתגלות האלוהית הזאת, הוא חייב להופיע בפועל את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, איך הוא צריך להתנהג כגוי. לכן תנאי ראשון להסכם שלום, שבע מצוות בני נוח. ואני מזכיר לכולנו, הרמב"ם פוסק להלכה, ששבע מצוות בני נוח, גוי צריך לשמור שבע מצוות בני נוח, לא כי זה הגיוני ומוסרי, אלא כי אלוהים אמר, אלוהים ציווה. הוא עושה את זה לא מצד השכל והמוסר, אלא מצד הציווי האלוהי. אם הוא מקיים את זה מצד השכל והמוסר, זה לא נקרא שהוא מקיים שבע מצוות בני נוח. זה מוסרי לא לרצוח, זה מוסרי לא לאכול איבר מן החי. זה מוסרי להקים בית דין, לא. הקדוש ברוך הוא אמר, מהסיבה הזאת אתה מקיים את המצוות האלה. מה? כי זה יצירת היחס הנכון בינו לבין אלוהים. אם הוא מקיים מצד השכל והמוסר, אין לו קשר נכון עם אלוהים. זה לא אלוהים. מבחינתו גם בלי אלוהים אפשר לקיים את זה. לכן קודם כל, תנאי ראשון של הסכם השלום, שבע מצוות שנצטוו בני נוח עליהן. אין הורגים, אז אם השלימו וקיבלו שבע מצוות שנצטוו בני נוח עליהן, אין הורגים מהן נשמה. למען דאמר פה גם מלחמת מצווה. והרי אין למס, הם צריכים לשלם מס, תכף נראה מה זה מס, בשתי מילים, שירות לאומי, תכף נראה. שנאמר בפסוק, יהיו לך למס ועבדוך. אם כן, גם עבדות, תכף נראה מה זה עבדות. אומר הרמב״ם, קיבלו עליהם המס ולא קיבלו עבדות, או שקיבלו עבדות ולא קיבלו המס, אין שומעים להם, עד שיקבלו שניהם. אם כן, גם מס, גם עבדות, גם שם צוד לנוח. מה זה עבדות, מה זה מס? והעבדות שיקבלו הוא שיהיו נבזים ושפלים למטה, ולא ירימו ראש בישראל, אלה היו כבושים תחת ידם, ולא התמנו על ישראל לשום דבר שבעולם. הכרה מוחלטת של הריבונות הישראלית נטו בארץ ישראל. שום הרמת ראש לשום דבר. האם זה אומר שלא יהיו להם זכויות? למה לא? שיהיו להם זכויות כמו גר תושב על פי ההלכה. אבל נבזים ושפלים זה לא מה שאנחנו מזלזלים בהם ומואחים אותם וכו', אלא נבזים ושפלים הכוונה שהם יודעים מי הריבון. כשאני אורח בא לבעל הבית, אני יודע מי בעל הבית. אני יודע מהם הכללים של פי אתה מתנהג אצל בעל הבית בבית שלו. אתה לא מתחיל להמציא כללים חדשים. נכון, אחד עולה לטרמפ. בטרמפ תתנהג כמו בעל האוטו. אל תתנהג כאילו אתה בעל, כאילו אתה בעל הבית. לכן בטרמפ שב בשקט, אל תדבר בטלפון. לא ברצינות. לא אתה מצחיק. אל תשן סיגריה. אתה אורח. שלט בעל הבית. מפריע לכבודו שאולי אני אעשה איזה שיחה 10 שניות. עולה על טרם, מדבר בכל הקולות כל הנסיעה, שעתיים. בוא נה, חצוף. אתה אורח. לא, מה זה מצחיק? זה רציני מאוד. אותו דבר. יש בעל הבית של הארץ הזאת, זה ריבונו של עולם. הוא נתן לנו להיות האריסים בבית הזה, עם ישראל. יש כללי התנהגות. כללי התנהגות זה קודם כל יצירת היחס הנכון עם בעל הבית של עצוב לנוח. בית, יצירת היחס הנכון עם האריס, עם עם ישראל. יצירת היחס הנכון עם עם ישראל, קודם כל עבדות, לא מרימים ראש באריס. אתה פועל של האריס. אתה לא בעל הבית. זה הכוונה נבזים, זה הכוונה שפלים, זה הכוונה להרים ראש בישראל, היו כבושים תחת אדם, ולא התמנו על ישראל לשום דבר שבעולם. כל הסוגיה היום של חברי כנסת שאינם יהודים, אני לא אומר שזה קשור לכאן עד הסוף, אבל זה, יש נגיעה למה שנאמר כאן עכשיו. הלאה, ומה זה המס? והמס שיקבלו, שיהיו מוכנים לעבודת המלך בגופם וממונם, כגון בניין החומות וחוזק המצודות, ובניין ארמון המלך וכיוצא בו, שנאמר, וזה דבר המס אשר אלה המלך שלמה לבנות את בית השם ואת ביתו ואת המילו ואת חומת ירושלים ואת כל הרי המסכנות וכו' וכו'. בקיצור, מס הכוונה, שירות לאומי לטובת ביסוס השלטון. אם כן, 7 מצוות בני נוח, הכרת ריבונות ישראלית בלעדית ושירות לאומי לביסוס הריבונות הזאת. אלה 3 תנאי השלום. לא דווקא. כמו שאתה רואה פה. לבנות את בית השם ואת ביתו, קיצור, עובדים. עובדים לחיזוק הממלכה. קוראים לזה צבא או שירות לאומי, לא משנה. בסדר, רבותיי, אלה 3 תנאי השלום. לכן כל הסכמי השלום וכל שיחות השלום וכל זה, בזבוז זמן, חבל על הזמן. זהו. לא יהיה היום, יהיה מחרתיים. רגע, אז מה אתה מציע למחר בבוקר? תשובה, מה אתה מציע למחר בבוקר? כל מה שהצעת עד היום למחר בבוקר, התרסק לנו והתפוצץ לנו מול העיניים. ואיזה מחירים זה גבה? אז אל תגיד לי מה אני מציע, כי גם לך אין מה להציע. אז מה התורה הציעה? התורה הציעה, אם אין אפשרות של שלום, לאן הולכים? מלחמה. זהו. התורה אמרה לך. והורשתם אומר רש"י וגירשתם. אומר הרמב״ם, אומר הרמב״ן, רגע, לא צריך גירוש. סעיפי שלום, 3 סעיפים. קיבלו, מצוין. לא קיבלו, זה המשך הרמב״ם, אין את ההמשך פה. לא קיבלו, יוצאים עליהם ממלחמה. ויש הבדל בין 7 עממים לעמים אחרים, בסדר. לגבי תו ונשים, עוד סוגיה. אבל זה הגדר. לכן אנחנו לא צריכים לפחד ממלחמות. אנחנו רוצים שלום. רוצים שלום על פי השלם, על פי התנאים הנכונים של השלום. יש אפשרות לבצע את זה? נפלא, מצוין. אין אפשרות לבצע את זה? מלחמה. מלחמה זאת אופציה אפשרית, מעשית, ריאלית, הלכתית, מצוותית. מה הבעיה בזה? בסדר, רבותיי? זה צריך להיות ברור. טוב, ממקור 10, מה יש לנו בדף? יש לנו סיכום של כל מה שדיברנו עד עכשיו, גם ברמה ההלכתית, קצת, תרף נפתח את זה יותר, וגם ברמה האמונית. ההתפרטות של המקור הזה, זה מספר מאפר קומי, שכתב אותו הקדוש צבי גלט, השם יקום דמו, שנהרג בחברון, שהיה בחור צעיר. צבי גלט, חבר של הרב יורם, בדרך כלל טובים וארוכים. יש את זה בספרייה בטוח, ספר דק, שהוא מסכם את מצוות יישוב ארץ ישראל, ברמה ההלכתית. אז יש כאן בהתחלה איזושהי הקדמה שאנחנו מכירים אותה, ואחר כך יש פה התפרטות של כל מיני סוגיות שאנחנו נראה אותן גם בגמרא, גם בפוסקים, נראה בהמשך, את כל ההתפרטות הזאת. בסדר? אני חייב לעצור היום פה, כן, חייב לעצור. מחר אנחנו נתחיל, מה שאני מציע ככה, אנחנו נתחיל מהשולחן ערוך, כלומר נחזור לגמרא בכתובות, נראה עוד איזה נקודה חשובה שלא ראינו, נגיע לשולחן ערוך, נראה קודם כל את התמונה באופן כללי, ואחרי זה נתחיל לנוע במקור 10. בסדר? יישר כוח.